שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק מספר 9 של יהלומים באוויר, פודקאסט האוהדים של מכבי נתניה. אני דניאל יצחקי ואיתי פה ניר רוזנטל. שלום ניר.
שלום דניאל.
אז אנחנו בפגרת הקיץ, בעיצומו של מחנה האימון, ויש הרבה דיבורים על חלון העברות, על מה קורה, איך הקבוצה משחקת והכל. ולצורך הנושא הזה הבאנו איתנו לפה את אנליסט הקבוצה. שלום לכפיר וולפסון.
שלום.
כפיר, הסרט מניבול, מה הוא בשבילך?
האמת שקודם כל זה סרט שאני מאוד אוהב. ראיתי אותו מספר פעמים. וגם כשהגעתי לקבוצה והתחלתי להסתובב במסדרונות ואמרו, יש פה אנליסט וזה, אז הסרט הזה באמת תמיד צף, אז לא מפתיע אותי שהזכרת אותו. השראה, סיפור טוב.
מעולה. אז אנחנו נדבר היום בעצם על מה זה אנליסט בקבוצת כדורגל, על תפקידך גם כסקאוט, על איך מכינים קבוצה בווידאו ועל כל הנושאים האלה, או בכלל איך בוחרים זרים או איך מתאימים שחקנים לקבוצה. אז בואו נצא לדרך ונתחיל באמת לדבר. כפיר, בוא תספר לנו מה תפקידך בקבוצה.
אוקיי, אז התפקיד שלי בקבוצה חולש על שני אזורים. אחד זה האנליסט של הקבוצה הבוגרת, שם אני משמש כעוזר למאמנים לכל דבר שהם צריכים שקשור לניתוח של וידאו וניתוח של דאטה. אני מניח שנדבר על זה עוד הרבה בהמשך. והתפקיד השני, כובע שני, זה כובע של סקאוט, שבקובע הזה בעצם אני אחראי על כל הנושא של איתור וניתוח שחקנים שאנחנו רוצים להביא לקבוצה הבוגרת. במקביל אני מסייע למחלקת הנוער בכל הנוגע לתפקידים שדיברתי עליהם ברמת ההכוונה. זה בעצם העבודה שלי בקבוצה.
אז בואו נראה לי נתחיל אפילו מההתחלה, בואו תספר לנו קצת איך הגעת לתחום.
טוב, אז אני הייתי סטודנט באוניברסיטת תל אביב למדעי המחשב ופסיכולוגיה. עבדתי בחברת הייטק בתחום אבטחת מידע, ובאיזשהו יום בעיר ראיתי פרסום על קורס סקאוטינג ודאטה אנליסט במכללה שנקראת ספורט פאנל, תחת הנחיה של אורי קופר, שהוא יש לו עבר בחברת סקאוטינג באירופה איפשהו, והוא פרשן של ידיעות אחרונות. התלהבתי, זה היה המחזור הראשון. זהו, התחלתי את הקורס, איך שהגעתי לשיעור הראשון, קופר דיבר 10 דקות, העיניים שלי כזה נדלקו, ואמרתי, וואי, זה משהו שאני רוצה להתעסק בו, זה מבחינתי זה חלום. זהו, תוך כדי הקורס פניתי למכבי נתניה, ואמרתי לעצמי בתור רועד שזה המקום בשבילי. מכבי נתניה שמחו לשמוע, ובאמת הסתבר שהם חיפשו מישהו שיקח יד במשימות שאני לוקח בהם יד היום. נפגשתי עם ניב, נפגשתי עם סלובו, והתחלתי לעבוד בקבוצה.
התחום הזה מפותח בארץ?
התחום הזה במצב מאוד ראשוני בארץ. היום הוא מתפתח בזכות באמת הכניסה לשוק של הרבה אנשים שעשו את הקורס הזה, ועכשיו ראיתי שגם נפתחים קורסים מקבילים שמלמדים את אותם התכנים. ולאט לאט הקבוצות הולכות ומתחמשות באנליסטים ובסקאוטים, וזה קורה בכל הקבוצות. יש קבוצות שיותר ויש קבוצות שפחות, זה כמובן הכל עניין של ממון בסופו של דבר, ושל השקעה, אבל זה קורה.
זאת אומרת, בעתיד יהיה סקאוטים לסקאוטים.
ייתכן, עכשיו היה סיפור שארסנל שילמו על סקאוט של דורטמונד, כדי שהוא יעבור אליהם, אז העתיד נקווה שהוא ורוד.
כן, תראה, אני זוכר שנגיד לפני משהו כמו עשור, דן שמיר, מאמן הכדורסל, הכינוי שלו היה לפטופ. כי הוא תמיד היה מסתובב עם הלפטופ, ובוחר שחקנים ומנתח מהלכים, והם מסתכלים עליו, והכינוי הזה הגיע אליו כאיזשהו כינוי גנאי, כאילו תרים את הראש, תראה את המשחק, זה מאוד פשוט, put the ball in the basket, מה אתה מחזיק פה לפטופ. ובענפי ספורט, כמו כדורסל, כמו פוטבול, דברים כאלה, המספרים והנתונים זה משהו שמאוד, נגיד, יותר קל לעקוב אחריו מאשר כדורגל, שמשחק יכול להסתיים ב-0-0, כמעט בלי שום מצב, ופה המקום שלך בעצם להבין, איך אפשר להוציא דברים טובים גם מה-0-0 הזה, או דברים לא טובים מניצחון של 6-0. כלומר, אתה היום, כשאתה בעצם נמצא במצב הזה, בתפקיד הזה, אתה מוצא את עצמך פתאום מגיע למצבים שאתה בא אחרי משחק, ואתה אומר, טוב חבר'ה, היה אחלה משחק, כולם מרוצים, ואתה זה שככה מתעניינת לעבוד, ואומר, טוב, האמת, תוצאה טובה, אבל 1-2-3, תראו מה לא בסדר פה.
אז בדרך כלל אין משחק שכולם מרוצים מהכל, זה אף פעם לא קורה.
מהתוצאה מרוצה.
מהתוצאה אפשר להיות מרוצה או לא מרוצה, אבל צריך להפריד. אנחנו יכולים להיות מרוצים מהתוצאה, ולא מרוצים מהמשחק, ולהפך. ואת הדבר הזה אנחנו לא באים ואומרים דקה אחרי המשחק, אנחנו באים ואומרים אחרי שצפינו במשחק שוב וניתחנו אותו וראינו פעולות גם של שחקנים באופן אישי וגם פעולות של כל הקבוצה, ובעצם הגענו לזה של מסקנות. עכשיו, תמיד המסקנות האלה מסובבות סביב ההוראות שניתלו מראש למשחק. אם ניצחנו את המשחק אבל השחקנים לא עשו את מה שהם התבקשו לעשות, אז יהיה ביקורת על זה. כי המאמן רצה דבר אחד, והשחקנים עשו דבר אחר, נכון, הדבר הזה הצליח, יכול להיות שאנחנו נלמד מזה ונחליט בעצמנו לשנות גם את ההוראות, אבל כל עוד יש לשחקנים איזשהם הנחיות מסוימות, והם מבצעים אותם, אז אנחנו נהיה מרוצים, בלי קשר לתוצאת המשחק. כמובן זה ספורט ורוצים לנצח, אבל אנחנו מאמינים שהדרך שבה אנחנו בוחרים לגשת למשחק, יהיה דרך שתנצח את המשחק.
כלומר, זו שאלה קצת יותר אישית, אבל שחקנים כשמדברים איתך, כשבאים אליך לפני או אחרי משחקים, עד כמה אתה רואה אצלם בעצם את הרצינות והאופן שבו הם מתייחסים לכל נושא האנליטיקה, ועד כמה השחקנים באים ואומרים לך, תגיד לי איפה לא הייתי בסדר, איפה כן הייתי בסדר, בוא נעבוד ביחד כדי לשפר. כלומר, הם רואים את זה כמו דברים פיזיולוגיים ודברים אחרים?
זה מאוד משתנה בין שחקן לשחקן. יש שחקנים שמאוד צורכים את זה מיוזמתם, מחפשים, כל שחקן מקבל אחרי המשחק ממני דוח על המשחק שלו. יש כאלה שמאוד באים ורוצים לראות וללמוד ולשפר ולהציב מטרות, ויש שחקנים שקצת יותר צריך להכיל אותם, נקרא לזה בכפית, אבל כולם בסופו של דבר באיזושהי צורה מתעניינים בזה, כי שוב, כל שחקן רוצה להשתפר וללמוד ולראות שהוא מתקדם. הדוחות עצמם, שהם דוחות סטטיסטיים, ואני אומר את זה גם לשחקנים, הם לא תמונה של הכל. הם חלק מהתמונה, כי צריך להשלים את התמונה גם ממה שרואים בעיניים. דיברת על הלפטופ של דן שמיר, לא הוא צודק ולא אחרים צדקו. זה גם וגם, צריך לשלב בין הדברים. יש חשיבות למה שרואים בעיניים, ויש חשיבות למה שכתוב על הדף.
האמת שזה יפה שהזכרת את זה, וגם אחת השאלות שרציתי לשאול אותך בשלב יותר מאוחר אפילו, זה שאתה יודע, אנחנו רואים בכדורסל באמת, שאנחנו רואים פה את הדוגמה של דן שמיר, זה שהרבה פעמים בסוף משחק שחקנים מסתובבים עם דף סטטיסטיקה, והם גם אחרי זה ברעיונות, תוך כדי רעיונות של אחרי המשחק, הם גם מצטטים, אז סתם עניין אותי אם גם בכדורגל זה משהו שהוא, זה משהו שהוא קורה.
נכון, בתום כל משחק אנחנו מקבלים דוח מנותח על כל שחקן, על כל הפעולות שהוא ביצע במשחק. הדוח הזה הוא דוח סטטיסטי, ויש לנו גם מקבילה של וידאו. לצורך העניין, כל פעולה שנרשמה בדוח, אני יכול בלחיצת כפתור לראות את הוידאו שלה, ובעצם כל שחקן רואה את הדוח. עכשיו, חשוב לציין שהדוח מדבר על פעולות עם הכדור. מסירה, ביתה, תיקול. הוא לא מזהה, אין שם פעולות שהן בלי כדור. אז למשל, פעולות כמו תנועה לעומק, שהיא פעולה מאוד חשובה בכדורגל, לא נספרת בדוח הסטטיסטי הזה. לכן, כמו שאמרתי, התמונה היא לא מלאה. השחקנים מקבלים את הדוח, הם קוראים אותו, הם לומדים אותו, אבל אנחנו מנתחים גם את הדברים שהם עשו שלא מופיעים בדוח.
אז בוא בעצם תעשה לנו סדר. מה עושה אנליסט בקבוצת כדורגל?
אוקיי, אז אנליסט בקבוצת כדורגל מתחלק לשני תחומים. אחד זה דאטה אנליסט ואחד זה וידאו אנליסט. דאטה אנליסט הוא מי שבעצם מתעסק בכל הנושא של הנתונים ומנסה על סמך הנתונים להגיע לאיזשהם מסקנות או קצות חוץ שאפשר בעצם לראות מהם איזה דברים צריך לשפר או איזה דברים אנחנו עושים טוב. ווידאו אנליסט בעצם אחראי על כל הנושא של שימוש בוידאו בקבוצה, בין אם זה ניתוח של המשחק בוידאו ועריכה של הקטעים, בין אם זה העברת וידאו אישי לשחקנים לפי הצורך שצריך כל שחקן ושחקן. כשהתפקיד הזה היום במכבי נתניה, שני התפקידים האלה בעצם אני עושה אותם על פי הצורך בקבוצה, נכון לכל רגע.
מה זאת אומרת של ברמת השחקן?
לכל שחקן בסוף כל משחק יש לו גם דוח סטטיסטי אישי וגם דוח וידאו אישי של כל הפעולות שהוא ביצע במשחק, ואנחנו משתמשים בשניהם כדי בעצם לנתח את המשחק וללמוד אותו. באותה מידה יש גם דוח סטטיסטי ודוח וידאו על כל יריב, ואפשר גם ללמוד את היריב ולהשתמש בזה.
אז יש בעצם, בוא נגיד, לא יודע מה, אולי אפשר לחלק את זה גם לשתיים, נניח המסקנות מהמשחק הקודם והכנה למשחק הבא. איך זה נראה תוך כדי שבוע במכבי נתניה?
נכון, אז העבודה על זה מתבצעת בנפרד כמובן. העבודה על המשחק שעכשיו סיימנו בעצם, ששיחקנו אותו, כל אחד מחברי הצוות המקצועי מגיע עם המחשבות שלו מהמשחק, יושבים, צופים במשחק, כל אחד כותב לעצמו, בין אם זה דקות שהוא ראה דברים מסוימים שחשובים לו, בין אם זה בניתוח במילים של מה הוא ראה במשחק שרלוונטי, ואז אנחנו עושים בעצם איזושהי אספה ומדברים על זה כולנו, ועם המידע שצברנו שם, אני בעצם יוצא והולך לראות את המשחק שוב, ובעצם לחתוך ממנו קטעים שהם יוצגו לשחקנים באספת הווידאו שהמאמן עושה אחרי המשחק. בסופו של יום, הקטעים בווידאו האלה יהיו לפי החלטה של המאמנים. מה שהם רוצים להציג בווידאו זה מה שיהיה שם, אבל זה מגיע אחרי איזושהי עבודה משותפת.
זאת אומרת, אתה לא קושר שחקנים ומכריר אותם לראות וידאו כל ה...
לא, זה לא, זה לא בכפייה. יש שחקנים שאוהבים יותר, יש שחקנים שאוהבים פחות. זה מורגש, אבל כולם בעצם בסופו של דבר מבינים את החשיבות, אני מאמין. ולומדים המון מהווידאו, וגם שנה שעברה למשל, כשבאחד המשחקים נתנו לשחקנים לעשות את הניתוח, כי רצו לראות אותם מתנסים לנתח את עצמם, אז כולם נורא התלהבו מזה ואמרו, וואו, זה משהו שאנחנו חייבים לעשות כאילו כל הזמן, ומאז יותר שחקנים גם מבקשים לראות את המשחק בעצמם. מבקשים, אני, תביא לי את הוידאו של המשחק, אני רוצה לראות.
איזה שחקן עורך וידאו הכי טוב בקבוצה?
לא, עריכת וידאו זה רק אצלי, זה לא...
ואיך נראה באמת החלק של ההכנה למשחק הבא?
יפה, אז פה יש שני מישורים. המישור הראשון זה ההכנה שאני עושה, שאני בעצם הולך לראות את הקבוצה היריבה, בין אם זה במגרש, בין אם זה בווידאו, או לפני שהשבוע מתחיל, ואני בא עם איזשהם מסקנות. עם המסקנות האלה אני מציג אותן למאמנים, ומבצעים על זה איזשהו דיון. כמובן שבתחילת העונה עוד לא מכירים את היריבות עד הסוף, ועושים יותר עבודה כאילו... שנקרא זה שמתאמצים עבורה, וככל שהליגה מתקדמת, אתה מכיר יותר את היריבות, ואתה נפגש איתן שוב ושוב, ואתה כבר מכיר את המאצ'אפ, וזה כבר דורש פחות הכנה, אלא יותר, נקרא לזה, עדכון של החומר הקיים. לא להשתמש שוב באותו חומר ממחזור רביעי, אלא בחומרים יותר חדשים, אבל הרעיונות הם אותם רעיונות, כי מעטות הקבוצות שמשתנות, רק אם השתנה מאמן ודברים כאלה, אז הדברים מאוד משתנים, אחרת זה די דומה לעצמו. אז אחרי עבודת הכנה הזאת שאני עושה, אני מגיע למאמנים, אנחנו מדברים על זה שוב, עושים איזושהי ישיבה, מדברים על הכל, ואז שוב אני הולך להכין את הוידאו, על פי אותו רעיון.
כן, זה משהו אגב, שאתה אומר אותו ככה, מזכיר לי, עד כמה באמת החשיבות של להגיע ולראות את הקבוצה היריבה באצטדיון, בזמן המשחק, לעומת לראות בעצם בטלוויזיה. כלומר, בתור רועד אני יודע שכשאני יושב ביציע, אני רואה המון המון דברים על הדשא, שהמצלמה לא מראה, נגיד רואים את השחקני ההגנה שלנו כשהכדור, את שחקני ההתקפה, איך הם מסתדרים. לעומת זאת, יש הרבה פעמים שאתה גם אומר, מה כבר אפשר לחדש? אני זוכר שסולשר נסע לברצלונה, לראות משחק של ברצלונה, בית סטדיון, ואמרתי לעצמי, מה, כאילו, הוא באמת צריך לנסוע עד לשם לראות איך הם משחקים, כלומר, זו הקבוצה אולי הכי נצפית בעולם.
לא קשור, שמה החלטה פס.
זה גם נכון, יש שם החלטה.
יכול להיות שזה היה העניין.
לא הייתי, האמת, סיפרו לי. אבל עד כמה באמת מבחינתך ההבדל המקצועי שבין צפייה בווידאו לבין להגיע אשכרה לאצטדיון ולהסתכל? אתה גם מסתכל על דברים באמת של תנועה של שחקנים באזורים מתים שהמצלמה לא מראה?
אני חושב שבמידה מסוימת שאלת את השאלה וגם ענית עליה.
מצוין, בוא נעבור לשאלה הבאה.
יש חשיבות אדירה לראות את היריבה באצטדיון. לי זה לא תמיד מתאפשר, הרבה פעמים בגלל שאנחנו משחקים בזמנים דומים או צמודים ליריבה הבאה, אבל חשוב לראות שאני כל שבוע רואה את הקבוצה ששולחת אלינו קבוצות. שנה שעברה ראיתי כל משחק של הפועל רעננה, כי קיבלנו את הקבוצה ששיחקה נגדם, השנה אנחנו נקבל את מכבי תל אביב, יהיה מעניין. אז כן, יש חשיבות אדירה, לפעמים כשאני, לא לפעמים, אם אני בא לאצטדיון לראות משחק, אני מביא איתי מצלמה, ואני מצלם את המשחק מזווית שונה מהזווית של הטלוויזיה, כי שם אפשר לעשות ניתוחים שונים ולראות בעצם, נקרא לזה 20 שחקנים במגרש, לנתח את המשחק מזווית קצת שונה. יש איזו חשיבות אדירה, בדיוק בגלל הדברים שאתה דיברת עליהם. בדיוק בגלל הפעולות ללא כדור, העמידה של הקו הגנה, הסגנון של הקבוצה ברמה הקבוצתית. בטלוויזיה יש במאי והוא בוחר מה להראות לך, ואני רוצה לראות הכל כל הזמן ולא רק את מה שמראים לי. אז ככל האפשר אנחנו משתדלים ללכת ולראות את היריבה בעיניים, לא תמיד זה מתאפשר.
לא חסרה לך הפרשנות של מוטי חביב ברקע?
לפעמים, לפעמים. אבל אנחנו משתמשים גם וגם.
אתה גם יכול לעשות לעצמך רעשים, שזה גם משהו. אז באמת, התחלת לדבר באמת על הניתוח של היריבה, ואיך זה מתבטא. אני פאטוס בת שיראי, אנחנו משחקים עכשיו נגד, לא יודע מה, בני יהודה, אז אני מקבל ממך דוח על קרלוס קויאר ועל דן מורי?
יש דגשים קבוצתיים ויש דגשים אישיים. הדגשים הקבוצתיים זה דגשים שהמאמן נותן באספה, ויש וידאו בעצם שמציג אותם, ששם אנחנו רוצים בעצם להראות לשחקנים על מה הקבוצה היריבה, על מה אנחנו מדברים פה, מה הסיפור ובמה צריך להתמקד. הדגשים האישיים, לכל שחקן ושחקן של הקבוצה שלנו, אני שולח וידאו של השחקנים שהם המאצ'אפ שלו בקבוצה היריבה. לחלוץ אני אשלח את הבלם, למגן השמאלי אני אשלח את הכנף הימני וכו.
שמה יש בדברים האלה, בדוחות האלה?
קטעי וידאו ערוכים, מוכנים לפי התכונות הבולטות של כל שחקן. למשל, כששלחתי וידאו של חן עזרה למגן שאמור להתמודד איתו, שלחתי וידאו של כדרור, כדוגמה לתכונה שבולטת אצל חן עזרה, ואז השחקן יכל לראות את הצורה שבה יריב מקדרר ולהתכונן אליה. אצל שחקנים שבועטים מרחוק, אני אשלח את הביטות מרחוק כדי לזהות את הדפוס. מתי הם בועטים מרחוק? מתי הם מקדררים? אז בעצם אני מנסה על כל שחקן לזהות מה התכונות הבולטות שלו, ולהעביר לשחקנים שלנו את הקטעי וידאו שיעזרו להם להתכונן.
יש דברים שאתה, בוא נגיד, מגיע בשבת, ואתה אומר, אוקיי, הנה דברים ששמנו עליהם דגש והם עובדים, ויש משחקים שאתה אומר לעצמך, מה קרה פה?
כל הזמן, כל הזמן. יש המון 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 רגעים של וואו, בדיוק על זה דיברנו, שבקטע טוב, וגם וואו, בדיוק על זה דיברנו, שזה בקטע רע. זה קורה כל הזמן, וזה בעצם הרעיון. השיטה שלנו היא עקבית. יש למאמנים את השיטה שהם מאמינים בה, ואת הצורת משחק שהם רוצים לראות את הקבוצה משחקת, והדבר הזה מתחלק לאיזה שהם תכונות שצריכות לבוא לידי ביטוי במשחק של הקבוצה. כשהקבוצה נוגעת בתכונות האלה, אז ועושה את זה טוב, אז אנחנו מרוצים, וכשהקבוצה לא עושה את זה טוב, אז אנחנו מנסים ללמוד מזה, וכנ"ל אצל היריבה. ליריבות יש יתרונות וחסרונות שחוזרים על עצמם, וגם אותם אנחנו רואים במשחקים ולומדים מהם.
אנחנו עכשיו בעיצומו של מחנה האימון. מה מתרגלים מהצד שלך, או איזה נתונים אתה אוסף תוך כדי מחנה?
אז קודם כל יש את המערכת צ'יפים שאנחנו משתמשים בהם, שגם יניב דיבר עליה כשהוא התארח פה, שמודדת נתונים שקשורים ל-GPS, אבל היא מודדת גם נתונים שקשורים לכדור. מספר נגיעות בכדור, שימוש בשתי רגליים, כמה כל שחקן ישתמש ברגל ימין, כמה כל שחקן ישתמש ברגל שמאל. היא אוספת מידע נוסף כשאנחנו עושים משחקים פנימיים, אז היא יכולה לאסוף עיבודי כדור וכל מיני דברים מסגנון הזה, השלמת מסירות. אז זה נתונים שאנחנו אוספים ועוקבים אחריהם, השחקנים משתמשים בצ'יפים בכל אימון ומשחק. במקביל גם כל משחק שאנחנו משחקים שם מנותח על ידי ועל ידי המאמנים, ואנחנו מנסים בעצם לייצר תהליך של למידה, כי זה גם קבוצה שיש בה שחקנים חדשים, לומדים להכיר אחד את השני, אז גם הנושא של הוידאו הוא עקבי במחנה אימון, אנחנו משתמשים בזה הרבה.
מעולה. בוא תספר לנו קצת יותר על נגעת בזה נגיעה, אז דיברנו קצת על אנליסט וידאו, אבל מה עושה דאטה אנליסט?
יש לנו היום דוחות שאנחנו מקבלים אחרי כל משחק, ודוחות תקופתיים שמסכמים את הכל, גם עלינו וגם על הליגה כולה, ובהם אנחנו מקבלים המון 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 מספרים, סביב כל מיני קטגוריות, החל מביטות לשער ועד איזה שחקן מסר לאיזה שחקן ובאיזה שלב של המשחק, דפוסים של תבניות משחק ודברים כאלה שמגיעות רק ממספרים. התפקיד של דאטה אנליסט זה בעצם לנסות למצוא את הדפוסים בתוך המספרים האלה, כדי לזהות מה אנחנו יכולים לעשות טוב יותר, מה אנחנו עושים טוב מספיק, או מה היריבה לא עושה מספיק טוב ואפשר לנצל, או מה היריבה עושה טוב ממש וצריך להיזהר מזה.
יש דוגמאות שאתה יכול לתת כדי להמחיש לנו את זה נניח?
למשל, עכשיו אני מתכונן למשחק נגד היריבה, אני מקבל 4 או 5 דוחות מהמשחקים האחרונים שלהם, ואני מקבל גם דוח תקופתי שמסכם את כל העונה שלהם עד אותה נקודה. אז בדוח התקופתי, אחד הדברים שאנחנו רואים זה למשל מצבים נייחים, שאצלנו בקבוצה מי שאחראי על מצבים נייחים זה אופר בסון, מאמן השוערים, ואני עוזר לו באזורים שבהם זה מתממשק עם סטטיסטיקה. אנחנו בעצם רואים על כל קבוצה, במצבים הנייחים, מי מרים את הקרנות או את המצב הנייח, ואיזה שחקנים הם היעד. כלומר, אם למשל הקבוצה בעתה 10 קרנות, ו2 הגיעו למשה, ו2 הגיעו לדוד, ו6 הגיעו לעידן, אנחנו יודעים שעידן זה הטארגט מן של הקבוצה. ואז אנחנו משתמשים בזה ושמים על השחקן הזה את השומר הכי טוב שלנו, וככה בהתאם.
אגב, אמרת על, לגבי מסירות, אתה יכול לראות בדוח, למשל, הויבך השלים 40 מסירות מדויקות. כמה מהן היו לכל שחקן ספציפי?
כן. יש לנו פירוט של מין מטריצה, שבה כל שחקן למי הוא מסר וכמה הוא מסר, וגם מול היריבה, מול מי הוא נאבק וכמה הוא נאבק, על כל משחק. ויש גם תצוגה גרפית שרואים בעצם את המפת מסירות, בטח ראיתם כאלו, יש את המפת מסירות המפורסמת של מנצ'סטר סיטי, בעונה האחרונה שנראתה כאילו כמעט סימטרית לחלוטין ומושלמת, בתור עד מנצ'סטר יונייטד צר לי לדבר על כך, אבל אני נאלץ כי זה באמת המפה הכי רלוונטית, אז אנחנו רואים מפת מסירות, וגם ממנה אפשר ללמוד דברים, כי אם אנחנו רואים שהמפה מאוד מאוד נוטה שמאלה, למשל, אז אנחנו יודעים שלא השתמשנו מספיק בצד ימין. זה לא דוגמה אמיתית, אבל זה רעיון לאיך אפשר להשתמש בזה.
לא, זה מצוין, כי מדברים הרבה פעמים על שחקנים שמשחקים לרוחב, או שחקנים שתמיד מחפשים את המסירה הארוכה, או באמת, כמו שאתה אומר, מחפשים את רק אגף מסוים. זה משהו מאוד מעניין שאני לא הכרתי אותו.
בקורס ראינו מפת מסירות של נבחרת ישראל, שהחץ הכי בולט בה היה מהשוער לחלוץ. לפני כמה שנים, אז כן, יש הרבה מה ללמוד.
אתה אומר, מבחינת הנבחרת, אנחנו בכדורגל האנגלי של שנות ה-80.
היינו.
עם איזה תוכנות אתה עובד?
אני עובד עם כמה תוכנות, אחת מהן נקראת אינסטאט, זה פלטפורמה אינטרנטית שבה אנחנו מקבלים את כל הוידאו שלנו, בעצם אנחנו יכולים לראות כל וידאו של הקבוצה, של היריבה, ושל כל קבוצה בעולם שמשתמשת בפלטפורמה, או מנותחת בפלטפורמה.
שזה הפלטפורמה הנפוצה בארץ?
בארץ כן. בארץ זה פלטפורמה נפוצה. אני חושב שכל קבוצות ליגת העל וחלק מקבוצות הליגה הלאומית מחזיקות במנוי לפלטפורמה. הפלטפורמה הזאת מספקת לנו גם דאטה וגם וידאו. וזה בעצם הכלי העיקרי שאנחנו עובדים איתו במועדון מבחינת הניתוחים. אני אישית משתמש בעוד כל מיני כלים של עריכת וידאו ושל גרפיקה על גבי וידאו כדי להעביר בצורה טובה את המסרים שאנחנו רוצים להעביר באספות. אבל זה בעצם הכלי העיקרי.
כמה שעות ביום אתה משקיע באיזה בתפקיד?
זה משתנה, תלוי באמת מתי ותלוי גם כמה העבודה עמוסה ברגע נתון. עכשיו בחודש יוני הייתי כל היום צמוד למחשב וראיתי שחקנים, ובשבוע רגיל אז יש גם את האימונים שהם גם צורכי זמן, אבל אני מוצא את עצמי הרבה מאוד עובד מהבית, למשל בערבים, אם עכשיו אני רוצה לנתח את בני יהודה, כל מה שאני צריך זה את הלפטופ שלי ואת אינסטאט, ואני יושב ורואה את המשחקים, ויש לי מגוון דרכים לעשות את זה מול המחשב. אז אני לא צריך להשקיע יותר מדי זמן פיזית במועדון על עבודה כזאת. אז זה באמת משתנה לפי הלוז של הקבוצה.
לא, כי אתה, אני שאלתי דווקא בקטע מפרגן, כי אתה מתאר פה מגוון תחומי אחריות שיש לך, ש... נשמע לי כמו משהו לצוות שלם, כלומר, אם אתה עושה את כל מה שאתה אומר פה בעצם כמעט לבד, זה 24/7, זה כל היום אתה בעצם מחפש, בודק, משווה, מחפש כבר את הקבוצה הבאה, את הרכש הבא, נשמע כמו תפקיד שהוא מאוד מאוד עמוס.
זה נכון. אני עובד הרבה שעות, וזה בסדר, אני אוהב את מה שאני עושה ואני שמח בחלקי. בטווח ארוך, השאיפה שלנו, השאיפה שלי לפחות, בתור מי שמנהיג את התחום הזה בקבוצה ובמועדון, זה שאנחנו נהיה צוות. ויהיה לנו כמה שיותר אנשים שיוכלו להתעסק בזה, ונוכל גם לקחת את התפקידים השונים ולהפריד ביניהם. הסקאוט יהיה סקאוט, ואנליסט יהיה אנליסט, והם יחיו בשלום תחת אותו צוות, אבל לא עם אותם משימות. אני היום נוגע בהכל, בשנה האחרונה נעזרתי בשני מתמחים בשם אורן ויובל שעזרו לנו עם כל מיני משימות של סקאוטינג ושל ניתוח, גם בהקשר של מחלקת הנוער, גם בהקשר של ליגה לאומית ושחקנים זרים, ובשנה הקרובה אנחנו שוב שואפים לגייס עוד אנשים שיסייעו לנו, אבל בשלב הזה רוב המטלות הם שלי ואני חי עם זה בשלום, זה בסדר גמור.
בוא נדבר רגע עוד טיפה על איך מתבטא התפקיד של הדאטה אנליסט באימונים, כי נגעת בזה, אמרת שאימונים תופסים גם חלק מהיום שלך, איך זה נראה? מה?
תוך כדי האימון עצמו, אין לי איזושהי אחריות מלבד שברמה הטכנית ה-GPS שלנו יתפקד, והמצלמות שלנו יצלמו,
כל אימון מצולם?
נכון, נכון. העבודה עצמה היא אחרי האימון. לערוך את הווידאו, את הקטעים הרלוונטיים, לצפות בדוחות שאנחנו מפיקים מה-GPS, ויחד בעצם עם שאר הצוות, כל אחד בתחומו, לנתח את האימון ולראות מה הרווחנו ממנו ומה אנחנו רוצים ללמוד ממנו. למשל, בשבוע שעבר היה איזה משחק פנימי שעשינו, אחריו שי ישב וניתח את המשחק, אני ערכתי את הווידאו, ואז הוא קרא לשחקנים וישב להראות להם קטעים מהמשחק שהוא רצה שהם ילמדו מהם. אז זה בעצם מה שאנחנו עושים אחרי כל אימון, ושואפים להשתמש בכלים שיש לנו, שזה המצלמות והצ'יפים, כדי להמשיך ללמוד אחרי כל אימון ולא רק אחרי כל משחק.
והצרכנים שלך, באמת אמרת מאמנים, ואמרת גם במת השחקנים, אנחנו מדברים גם על שאר אנשי הצוות, זאת אומרת, מאמן השוערים, מאמן הכושר, כולם בעצם מקבלים ממך אינפורמציה אחרי אימון?
כן, כל איש צוות והאינפורמציה שהוא זקוק לה. יניב למשל מקבל את כל האינפורמציה שקשורה ל-GPS. הוא דיבר על זה הרבה, אני לא רואה צורך להרחיב. עם אופר אני עובד בעיקר על הווידאו של השוערים, שהוא רוצה לקבל צילום מהאימון של הווידאו של האימון שוערים שהוא עשה. אתם בדרך כלל יודעים ששוערים מתאמנים בנפרד מהקבוצה במשחקונים שלא דורשים שוער. אז לעתים יש 40-45 דקות של אימון שוערים שמתקיים שם, אז אופר תמיד ירצה לראות את האימון. המאמנים מן הסתם מעניין אותם לראות את התרגילים שהם עשו באימון, לראות אם הם נעשו טוב, לנתח אותם ולהציג לשחקנים את מה שהם רוצים לשפר.
מעולה. בוא נדבר קצת על הכובע השני, מה שנקרא. תפקיד הסקאוטינג, שהוא גם רלוונטי נורא עכשיו לתקופה הזאת של עונת הכדורגל. אז בוא תספר לנו קצת על התפקיד של הסקאוט במועדון.
אוקיי, הסקאוט הוא תפקידו לעקוב ולנתח שחקנים שאנחנו חושבים שיכולים להתאים לקבוצה, בין אם עכשיו או בין אם בעתיד. כל שחקן שאנחנו עוקבים אחריו, גם אם הוא לא מתאים ברגע זה, הוא נשמר בתוך איזשהו קובץ שאנחנו שומרים בו דוחות.
אז יש איזה wishlist כזה?
אפשר לומר.
לכל חובבי המנג'ר.
כן, ממש, ממש ככה. ואנחנו בעצם גם מבצעים מעקב, כי אם יש שחקן שהיום הוא לא מתאים, זה לא אומר שאנחנו לא נזדקק לשירותים שלו בעתיד. למשל, ראיתי, אתם יודעים שבקיץ האחרון הסתכלנו הרבה על בלמים, וראיתי איזשהו בלם, אבל באותו משחק התמודד נגדו חלוץ שנראה בעיניי חלוץ פנטסטי. אנחנו לא צריכים היום חלוץ זר, אבל השחקן הזה נראה מעניין, אז את השם שלו ואת הפרופיל שלו ואת מה שחשבתי עליו, שמרתי בצד, ליום שבו אנחנו כן נצטרך חלוץ. הקבוצה הזאת יש לה עוד חיים ארוכים לפניה, ויבוא יום שאנחנו נצטרך חלוץ, אז חשוב שיהיה לנו את השחקנים האלה. חשוב להגיד שגם השאיפה היא לעבוד לא רק בחלון, אלא גם בין החלונות. להגיע לחלון מוכן זה חלק עיקרי מהתנהלות נכונה של סקאוטינג, בעיניי, ובשביל זה אנחנו עובדים כל השנה. ואני חושב שלחלון הזה הגענו די מוכנים, ולראיה יצאנו למחנה אימונים שהקבוצה כמעט שלמה.
אז אתה כבר יודע מה היעדים שלך קדימה?
אנחנו
לא... או שאתה מכין אופציות בכל תפקיד?
קודם כל, אני מכין אופציות בכל תפקיד. זו הדרך הנכונה לעבוד, כי אם עכשיו הגיעה הצעה שאנחנו לא יכולים לסרב לה על שחקן שחשבנו שהוא יהיה שחקן מפתח, אנחנו צריכים להחליף אותו ברגע, או שעכשיו הוא נפצע לעשרה חודשים חס וחלילה, אנחנו צריכים להיות מוכנים ולדעת מי הבא בתור שאנחנו רוצים למלא איתו את המשבצת. אז קודם כל אנחנו מכינים שחקנים בכל תפקיד, אבל מן הסתם לקראת כל חלון אנחנו מתמקדים יותר בשחקנים שאנחנו נצטרך בחלון הקרוב. לכן כשהתחלנו לעבוד בסביבות נובמבר על בלמים, וראינו משם ועד היום עשרות בלמים, אם לא מאות, ידענו שאנחנו נצטרך בלם בקיץ הזה. וראינו המון המון בלמים והכנו הרבה דוחות, וחלק מהבלמים היו רלוונטיים ורובם לא היו רלוונטיים, בין אם זה מסיבות מקצועיות או סיבות אחרות, וחשוב שאנחנו כל הזמן נהיה עקביים ונדע לאסוף כמה שיותר מידע שיעזור לנו לקבל החלטה טובה יותר כשאנחנו צריכים לקבל החלטה על שחקנים.
אוקיי, אתה אומר אנחנו, ופה יש שאלה שככה מסקרנת אותי מאוד, מי מחליט על איזה שחקן עוקבים? כלומר, אתה יכול לבוא, נגיד, לא יודע, לסלובו או לשי ולהגיד להם, תראו, יש איזה שחקן באלבניה שמאוד מעניין אותי, תראו רגע את מה שהכנתי לכם עליו, או שהם אלה שבאים ואומרים לך על איזשהו שחקן שהם שמעו עליו, או שסוכנים דוחפים, או שזה הכל ביחד גם. ושאלה נוספת, אם תוכל לענות עליה, כשאתה אומר, אחר כך אנחנו מחליטים, עד כמה בעצם החלק שלך בקבלת החלטות לגבי שחקן? אם עכשיו אתם יושבים ומדברים, זה אתה, שי וסלובו ביחד, מדברים על איזשהו שחקן ודנים ביניכם אם הוא מתאים או לא מתאים לשיטה, למערך וכו'?
אני אתחיל מהסוף ואני אחזור להתחלה. החלק שלי בתהליך הוא המלצה. אני מבצע ניתוח, אני שולח, אני מראה למאמנים דוחות שאני כותב, אבל חלקי הוא המלצה, ואני כן לוקח חלק בדיון שתיארת אותו, שאנחנו יושבים באמת, אני יושב עם סלובו ושי, מראה להם את מה שראיתי ומדברים על זה. אני מראה את השחקן גם ליניב מדר, מאמן הכושר, כי הוא גם צריך לתת את הדעה שלו לגבי הפיזיות של השחקן, איך השחקן נראה מבחינה פיזית, ואנחנו בעצם כולנו ביחד מגבשים איזושהי דעה, כשבסופו של דבר ההחלטה היא בידיים של המאמנים. לכן על החלק שלי, המטרה שלי זה לתת למאמנים את הכלים הכי טובים ואת המידע הכי טוב שיש ביד שלהם כדי לקבל החלטה מושכלת. לגבי התהליך, זה קצת מבוא לסקאוטינג, השיעור הראשון, אבל יש שתי גישות בתחום הזה, שאחת זה בעצם לקבל את השחקנים מסוכנים. בעצם אתה אומר לסוכנים, אני רוצה מגן שמאלי, אני רוצה בלם, אני רוצה שוער, והם שולחים לך עשרות פרופילים של שחקנים שביניהם טוב בשבילך. לא תמיד זה טוב בשבילך, גם אם הם חושבים שכן. ואז אתה בעצם צריך לסנן ולהחליט מתוך הרשימה הזאת מה אתה בוחר. זו הדרך שבה גם עובדים בישראל, נכון להיום, ברוב המועדונים, בצורה די גורפת. לעומת זאת יש את השיטה האקטיבית, שאומרת, אנחנו נספה בשחקנים לאורך כל השנה, אנחנו נכתוב עליהם דוחות, ואנחנו נבחר את מי שאנחנו אוהבים. כמובן שאת צריך לצפות בשווקים רלוונטיים. אם אני אשב ויראה לליגה כל היום, ויכתוב דוחות נפלאים על השחקנים שם, יגיע הקיץ ואין לי כלום ביד, כי זה לא רלוונטי אליי. אבל אם אני אשב ויראה ליגה ספרדית שנייה וליגה ספרדית שלישית, ליגות מאוד רלוונטיות, וכתוב שם דוחות, אז כשיגיע הקיץ אני אוכל פשוט לשלוף ולהגיד, אוקיי, את זה אני רוצה, בוא נראה איך משיגים את זה. אם אתה שואל אותי איפה אנחנו נמצאים היום, זה בעצם איפשהו באמצע. הקבוצה עובדת היום עם סוכנים, זה הדרך שבה, כמו שאמרתי, עובדים בכל הארץ, ואנחנו מקבלים שחקנים מסוכנים, ואנחנו מסתכלים עליהם ומסננים ועושים את כל העבודה הזאת, אבל בעיניי זה פול שהוא מצומצם, כי כל סוכן מקבל את מה שהוא הצליח להשיג מסוכנים במדינות שאיתם הוא עובד, ואני בעצם מוגבל מאוד למה שנותנים לי לראות. בעוד עולם הכדורגל הוא רחב ונפלא, ואפשר להסתכל ימינה ולשמאלה ולראות באמת כמות בלתי מוגבלת של שחקנים. וזאת השאיפה, ובנינו תוכנית, אני וניב המנכ״ל, כתבנו תוכנית שהיא בהשראה של מועדונים מחול ששוחחנו איתם, והתוכנית הזאת נועדה בעצם לאפשר לנו לעקוב כל השנה אחר שחקנים, משווקים רלוונטיים כמו שאמרתי, ולכתוב כמה שיותר דוחות כדי שיהיה לנו כמה שיותר מידע כשנגיע לקיץ ולא נהיה תלויים אך ורק בסוכנים. לא נעזוב את הסוכנים, אנחנו נעבוד איתם, הם חלק מהמשחק הזה שנקרא כדורגל, אבל אנחנו רוצים להיות פחות תלויים ולהסתכל יותר ימינה ושמאלה ולראות יותר שחקנים ממה שמראים לנו ונותנים לנו.
קודם כל, תודה, זה באמת משהו שככה יושב לי בראש, אבל אני חושב שגם מדובר בסוף בעניין של תקציב וגודל הצוות, כמו שאמרת קודם, כי השיטה האקטיבית זה משהו שאתה צריך בעצם להחזיק איתך ארסנל של, 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 של אנשים שכאילו בודקים וצופים כל היום במשחקים ומחפשים. כן, כשאתה עובד בסוכנים, אתה מוגבל באמת להרבה מאוד אינטרסים ומחפשים לפעמים לדחוף לך איזה שחקן. אם יש משהו נוסף שמעניין אותי, קורה לפעמים שפתאום אתה מקבל הודעה אפילו מאיזה אוהד, חבר, מכר, שמע, הייתי במשחק של אחי נצרת נגד בני לוט, אתה חייב לראות את המגן השמאלי שם. כלומר, זה דברים שקורים, אתה אומר, וואלה, בוא נבדוק מי זה. כלומר, זה מגיע גם מהכיוונים האלה?
זה דברים שקורים. אני לא מתעלם אף פעם, אני תמיד משתדל להגיד תודה ולהגיב. לא כל הדברים רלוונטיים. אבל אני משתדל כן להסתכל על הפרופילים ששולחים לי ולראות מה רלוונטי בכלל להסתכל. איך אני מחליט מה רלוונטי? זה בדרך כלל איזשהו אינסטינקט שמבוסס על הניסיון שלי כבר, של איזה שחקנים ראיתי לאורך הדרך ולא היו רלוונטיים. אם עכשיו למשל יש שחקן ששלחו לי מצמרת דנמרק, רוב הסיכויים שהוא לא רלוונטי לי מבחינה כלכלית לקבוצה, ואני לא אשקיע מאמץ גדול בלבחון אותו. אבל אם שלחו שחקן שהוא למשל אמרת ליגה לאומית, אז זה מאוד רלוונטי, אז אני אקח את הטיפ הזה ונסה להשתמש בו, כי אין מה לעשות, אני בן אדם אחד, אני מוגבל בכלים שיש לי, ואם אנשים אחרים רואים דברים שאני יכול להשתמש בהם, אז למה לא?
אני אשים את המספר של כפיר בתגובה הראשונה, אתם יכולים להציק לו.
אני מעדיף שלא ברשותך.
צוחק. איך נראה דוח סקאוט בעצם?
אני לא מאוד רוצה להיכנס לפרטי פרטים של הדוח, מכיוון שזה פשוט מידע שהוא שלנו ואנחנו רוצים לשמור עליו שלנו, ושלא ישתמשו בו במקומות אחרים, כי פיתחנו פה איזושהי שיטה שאנחנו מאמינים בה, אבל אנחנו עובדים בעצם לפי תכונות מסוימות שהגדרנו שחשובות לנו בכל עמדה. זה נקרא KPI, המונח בטח מוכר לכם מעולמות אחרים, אבל Key Performance Index, או Indicator, נכון? ובעצם לכל עמדה יש לנו KPI שנכון למכבי נתניה של היום, והדוח התייחס ל-KPI שלנו, יהיה בו פרטים כלליים כמובן, כמו מאיפה השחקן, בין כמה, ומה הרקע שלו, ויהיה בו גם פרטים ממש מקצועיים שמתייחסים לכל אחד מה-KPI שגדרנו לנו שחשוב לשחקן הזה. יש דברים נוספים שאני לא רוצה להיכנס אליהם.
בסדר, אז אתה אומר, כל דוח מורכב מ-KPI ומדדים בעצם שהגדרתם בעצמכם, כדי לנטר פרמטרים מסוימים שמעניינים אתכם, זה שחקן X, שאני אפשר שהם שונים מן הסתם משחקן לשחקן.
נכון.
מתפקוד, סליחה.
נכון, הם בהחלט שונים והם גם משתנים לפי מה שקיים בקבוצה היום. אם למשל אנחנו חיפשנו בלם שישלים את טימויבך, אז ה-KPI של הבלם שחיפשנו הותאם למה שאנחנו מחפשים בבלם, שישחק ליד בלם עם תכונות כמו של טים. וככה הלאה.
אוקיי, ואותי נניח תמיד מעניין אם יש איזה שיקול לחלק מנטלי בכל המכלול הזה של להביא שחקן.
שיקול יש. כלים להשיג את המידע מן הסתם הם מוגבלים. אנחנו עושים הכל כדי לקבל תמונה כמה שיותר שלמה על כל שחקן ברמה של האישיות שלו עוד לפני שהוא נוחת כאן. כשאנחנו מדברים על שחקנים מחול, שחקנים בתוך ישראל זה קצת יותר קל, כי קודם כל יש לנו את העיתונות שלנו שעושה עבודת קודש בנושא, ויש לנו את הקולגות שלנו שבין אם הם שיחקו עם השחקן, התאמנו איתו, אימנו אותו, או שמעו עליו, אפשר להשיג מידע בתוך הארץ. שחקנים מחול זה קצת יותר מורכב, אבל עדיין אנחנו עושים הכל כדי להשיג את המידע, בין אם זה לשוחח עם עיתונאים במדינה שממנה השחקן מגיע, בין אם זה לשוחח עם קולגות ששוב, התאמנו עם השחקן, אימנו אותו, בין אם זה עיתונות זרה, אני משתמש באינטרנט כדי להשיג מידע, ויש שם הרבה מידע ערכי, גם אם זה אומר שצריך לחפש עכשיו בשפות זרות, ואחרי זה לתרגם תרגום קלוקל בגוגל טרנסלייט, אפשר להרוויח מזה הרבה, ואנחנו עושים את זה.
בעצם דניאל נגע כאן בנקודה שמביאה אותי לשאלה הבאה, הרי עניינים מנטליים, שחקנים אולי שיש להם איזשהו רקע של בעיה כזאת או אחרת, עניינים משמעתיים. הרי בסופו של יום אנחנו אוהבים לחשוב שאנחנו המדינה עם הכדורגל הטוב בעולם.
השישי הטוב בעולם.
באירופה. בעולם אנחנו לפחות. וגם מכבי נתניה, תמיד אנחנו מסתכלים על זה בתור אוהדים, בתור עניין של רגש, כולם הרי רוצים לבוא אלינו ב-20 שקלים לשעה. ובאיזשהו מקום כולנו יודעים ששחקנים באמת טובים מחול, יכולים להגיע לכאן או בגיל צעיר מאוד, או בסוף הקריירה, כי אלה שמגיעים בסיס של הקריירה, או בגילאים הרלוונטיים, או שיהיו יקרים מאוד, או שיש כאלה שאתה בעצם צריך להתפשר באיזשהו מקום, אחרי פציעה, בעיית משמעת, כלומר, עד לאיפה אתה נכנס בעצם לרזולוציות האלה? אמרת קודם שיש לך דברים שהם מין גורמי סף כאלה, שאתה אומר, אוקיי, אם אני יודע שהשחקן הוא מהליגה הספרית הראשונה, אין לי בכלל מה לדבר. אבל יש גם דברים אחרים שאתה שם אותם כאיזשהו סף ראשוני, עניין של גיל, עניין של פציעות, עניין של, כמו שאמרנו קודם, של משמעת, של מחיר, כלומר, איפה בעצם אתה, בלי להיכנס יותר מדי לגורמים האלה, איך אתה בעצם מפצח את העניין של להביא לכאן שחקן שהוא גם יהיה טוב, אבל גם לא טוב מדי כדי שיסכים לבוא לישראל.
אתה צודק. הרמת לי קצת להנחתה כשאמרת שכולם מחכים על הקו רק לשמוע את מכבי נתניה בטלפון. זה נכון. שחקנים כשהם שומעים מכבי נתניה בטלפון, התגובה שלהם היא לא, יאללה, בואו, אני בא. זה לוקח קצת זמן, ולראיה, השחקן הזר של העונה שעברה, פאטוס, הגיע לכאן ב-5 בספטמבר, אחרי שנסגרו כל האפשרויות האחרות בכל שאר העולם, ונותרנו אחת הברירות היחידות, ורק אז שחקן כמו פאטוס, עם רזומה כמו של פאטוס, הסכים באמת להגיע לכאן. יש פה איזה משחק של give and take שצריך לשחק אותו, ולזהות כמה אתה מוכן לחכות בשביל שטיפול ההזדמנות הזאת, או עד כמה אתה רוצה לקחת, נקרא לזה, מלבל טיפה יותר נמוך, אולי מבחינת רזומה, אולי מבחינת איזשהו רקע וגיל, אבל, או פציעות כמו שאמרת, אבל כן לקחת את זה עכשיו, בשלב שבו אתה רוצה את זה, ולא להיות צריך לחכות יותר מדי. מה שאני עושה לפחות, כשאני רואה פרופיל של שחקן, אני בוחן את כל הדברים האלה, אני בוחן היסטוריות פציעות, אני בוחן גיל, אני בוחן רזומה, ואני בוחן, אני משתדל לנסות למצוא מידע על שכר שהוא מקבל, ולזהות אם זה רלוונטי. כשאני עובד מול סוכן זה קל, אני שואל את הסוכן אם השחקן רלוונטי או לא, אם הוא רוצה לבוא לישראל, אם השכר שלו זה שכר שאנחנו מוכנים לשלם, מה המצב הרפואי שלו, מה המצב הכושר שלו, אני משיג את המידע הזה ישירות מול הסוכן. כשאנחנו עובדים עצמאית ורוצים לחפש שחקנים בעצמנו, אז אנחנו מגיעים למה שדיברתי מקודם על שווקים רלוונטיים. אם אני אלך עכשיו לליגה האלבנית ואבחן אותה, כלכלית יש לי יכולת להתמודד שם עם, כנראה עם כל קבוצה, או לפחות עם רוב הקבוצות, ולכן אני לא צריך לפחד כלכלית להסתכל שם. אם אני אלך שוב, אמרנו על ליגה ספרדית ראשונה, אז אין לי מה לחפש שם. אז אני פשוט דואג תמיד לראות שאני בטווח של אזורים רלוונטיים, שאני יודע שהם רלוונטיים. וזה דורש גם ניסיון. אני עכשיו מתחיל שנה שנייה בקבוצה, ואני מאמין שככל שאני אמשיך לעסוק בזה, אז גם יהיה לי יותר קל לזהות מהר פרופילים שהם לא רלוונטיים.
בוא ספר לנו קצת על את הסיפור של בצ'יראי. באמת נגעת באיך פאטוס הגיע. הוא הגיע גם בשלב האחרון של הזה, ושמעתי טייל כמה פעמים גם מדבר על זה, והוא נתן לך באמת את הקרדיט על, על כל ההבאה שלו. אז בוא תן לנו את כל ה... איך זה קרה.
תודה. האמת שזה סיפור כמו קצת מורק, גם שי דיבר על זה כשהוא התארח בפודקאסט אחר. אנחנו חיפשנו, לפי ההנחיות של מה שסלובו ושי רצו, חיפשנו חלוץ מסוג קצת שונה. אם אנחנו שמים על הסקאלה של בין פאטוס לקיודה, חיפשנו קצת יותר קיודה. וראיתי המון 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 חלוצים ששלחו לנו מכל מיני סוגים, ובשלב כלשהו שי אמר לי, תקשיב, אם זה לא לפי הדברים שדיברנו עליהם, אל תשלח לי את השחקן. אני לא רוצה לראות יותר שחקנים שהם בסגנון אחר, כי אנחנו פשוט מבזבזים זמן, ובאמת זה מה שניסיתי לעשות, והגענו לאיזשהו מבוי סתום שלא היינו מאוד מרוצים מכל הדברים שראינו, עד שראיתי את פאטוס ואמרתי לשי, תשמע, זה לא סגנון שרצית, אבל אני חושב שחשוב שתראה את השחקן. והוא ראה את השחקן, ודי מהר הגענו למסקנה שזה השחקן שאנחנו רוצים, והתקדמנו, ולשמחתי זה הצליח, הוא רצה לבוא לפה, נוצרה איזו סיטואציה בקבוצה הקודמת שלו, שלא התאימה לו, והוא יכל להשתחרר משם, ובעצם הרווחנו הזדמנות לקחת שחקן ששנה קודם לא היה מגיע לישראל עם שום הצעה, בשום כסף, בשום קבוצה. והרווחנו את זה, ואני שמח על כך. היה פה גם קצת מזל, אין מה לעשות, זה דרוש לפעמים במקצוע, כי יכול להיות שבאותה מידה הייתי מסתכל עליו ואומר, טוב, זה לא הסגנון שרצינו, אז יאללה, לא משנה, והייתי ממשיך לראות שחקנים אחרים. אבל לשמחתי, הייתה לי תחושה טובה, התמזל מזלי וזה הצליח, ונקווה שנמשיך להצליח.
מה מנחה אותך שאתה בא אז לחפש שחקנים חדשים?
שחקנים זרים חדשים?
זרים או ישראלים. דרך אגב, מתבצע אותו תהליך שאתה מבצע לגבי שחקנים זרים, אתה מבצע אותו גם לשחקנים ישראלים?
אוקיי, יש ההבדל העיקרי, והוא הבדל שהוא די מובן מאליו, זה ששחקנים ישראלים נמצאים תחת הרדאר של כולם, כולנו רואים אותם, כולם מכירים אותם, ולכולם יש איזושהי דעה. אם עכשיו יבואו וישאלו מה אתה חושב על שחקן כלשהו בארץ, אז לי כבר יש כנראה איזושהי דעה בראש, ולשי יש איזושהי דעה בראש, ולסלובו יש איזושהי דעה בראש, ולכל אוהד גם יש איזושהי דעה בראש בוודאות. כי זה שחקן שכולנו מכירים. שחקנים שהם זרים, זה שחקנים שאנחנו רואים אותם, נקרא זה קצת יותר בחשיכה. אין עוזר קוראים עליהם, ועד שהשם לא יוצא בתקשורת או במועדון, אף אחד לא מכיר אותם. ואנחנו יכולים בעצם להסתכל עליהם ולנתח אותם מאפס. כשאנחנו מחפשים שחקנים, אנחנו בעצם מחפשים סביב שתי רעיונות. הראשון זה שחקנים שהם בעמדות שאנחנו צריכים אותן, והשני זה שחקנים שהם בתכונות שאנחנו מחפשים בעמדה הזאת. דיברתי מקודם על ה-KPI, זה בעצם המנחה העיקרי שלנו. אם עכשיו אנחנו צריכים שחקן קו לצורך העניין, והתכונות העיקריות שאנחנו צריכים זה מהירות וכדרור, אז בשחקני קו שאני אצפה בהם אני אחפש מהירות וכדרור. אני אסתכל גם על תכונות אחרות כמו קבלת החלטות, כמו יכולת לצפות את המשחק, ועוד הרבה תכונות שהן חשובות, אבל יהיה איזה שהם דברים בסיסיים שבלעדיהם השחקן לא יהיה רלוונטי בכלל.
אז בוא נדבר באמת על שחקנים שהגיעו עכשיו, או שבאמת גם פאטוס וזה. תספר לנו מה משך אותנו ברומן גולוברט, מה משך אותנו באיקה. נשמח, לא יודע, אם תוכל לפרט על כל אחד מהמקרים האלה באמת.
אני לא בהכרח ארצה להיכנס לתכונות של השחקנים, אבל כל שחקן שאנחנו רואים, למרות שמדובר פה בשני מקרים שונים, אז אני נכנס להם בנפרד. איקה הגיע אלינו בינואר, וגם המקרה של איקה למדתי קצת על המקצוע ועל מה שצריך לעשות או לא לעשות ועל ההבדלים בין החלונות, כי חלון ינואר וחלון קיץ מסתבר הם מאוד שונים, וצריך להתייחס אליהם בצורה שונה. אז איקה הגיע לכאן על תקן קשר התקפי שחיפשנו כי ראינו צורך במוסר טוב, וראינו הרבה שחקנים בתקופה הזאת של לקראת ינואר, וחיפשנו שחקן שיוכל לשפר את התחום הזה בקבוצה. האתגר עם מיקה היה שהוא הגיע באמת בלי כושר משחק, אני זוכר שגם דיברתם על זה עם יניב, וזה פגע ביכולת שלו להשתלב מיידית בקבוצה, וזה פגע בו, זה פגע גם בנו. לשמחתי הוא הצליח להגיע לשם ולהשתלב, אבל זה לקח יותר זמן ממה שהיינו רוצים שזה יקרה, ולמדתי מזה שצריך בינואר להיות יותר חדים על כל הנושא של באיזה כושר השחקן מגיע, כי יש לזה חשיבות גדולה, כי בינואר הקבוצה רצה, והשחקן שמגיע צריך פשוט להיכנס ולהשתלב, בלי שזה ידרוש ממנו יותר מדי מאמצים שלא קשורים למגרש, כמו מאמצים של כושר גופני וכושר משחק והורדת חלודה וכל מיני דברים כאלה שאפשר לדבר עליהם. במקרה של רומן, אנחנו פשוט חיפשנו את הבלם שישלים מתים, והסתכלנו על סטים של תכונות שאנחנו מחפשים, ה-KPI שדיברתי עליו, ומכל הבלמים שראינו, זה השחקן שאנחנו מאמינים שיעזור לנו לצעוד קדימה בדברים שאנחנו צריכים ממנו, ואנחנו מאמינים בו מאוד.
שאר השחקנים שבחנתם לעמדה הזאת היו עם מאפיינים דומים?
חלקם היו עם מאפיינים דומים, וחלקם היו עם מאפיינים שונים, ואלה שהיו שונים אולי התאימו פחות. לכן הרבה מהשחקנים שאני רואה, כמו שאמרתי, הם לא רלוונטיים, אבל אני שומר אותם. כי אם יבוא יום שאני כן אצטרך בלם מסוג אחר, אז אני אשמור את השם הזה, כי אולי אני אצטרך אותו. למכבי נתניה היום מתאים בלם מסוג מסוים, ולמכבי נתניה של עוד שנה יכול להתאים בלם מסוג אחר לחלוטין. אז כן, אני רואה שחקנים אחרים, שהם לא האופי שחיפשנו מבחינת סגנון משחק, אבל הם פשוט לא יהיו רלוונטיים. אז אנחנו שומרים אותם ומחכים ליום שהם יצוצו ויהיו רלוונטיים.
אוקיי, גם שתי שמות נוספים שאתה יכול לספר לנו גם על רועי קיאט, אבל נראה לי שהוא יותר קצת מוכר פה בסצנה המקומית. אבל שתי שמות שבאמת עלו הקיץ והם יחסית היו אנונימיים למי שהוא לא צופה קבוע בליגה הלאומית, זה יובל שדה ורון אשכנזי. מה הוביל לרכישה שלהם?
נכון, האמת שהשם יובל שדה הוא אמור להיות לא מוכר אלא למי שצופה הדוק של ליגת הנוער. העונה האחרונה הוא שיחק בקבוצת הנוער ברמת השרון עם מספר הופעות בבוגרים, ורון אשכנזי שיחק בקבוצה הבוגרת. חלק מהמדיניות של המועדון כאג'נדה היא להתקדם בזכות שחקנים צעירים שיש להם את הפוטנציאל להתפתח אצלנו ולעשות את הקפיצת מדרגה להיות שחקנים מובילים ברמה של שחקנים ישראלים. אנחנו רואים את הפוטנציאל הזה גם ביובל וגם ברון, וזאת הסיבה שפנינו לרמת השרון וביצענו את העסקה הזאת. אנחנו צופים להם עתיד מזהיר.
דיברת קצת על מחלקת הנוער ואיך אתה נותן קווים מנחים נניח למחלקה או איך זה מתנהל. א', מסקרן אותי אם ברמה של הדברים שאתה מודד בקבוצת הבוגרים יש מישהו שמודד את זה בנוער, ודבר שני, איך החלק שלך בכל התהליך הזה של עלייה של שחקנים לקבוצה הבוגרת? זאת אומרת, אנחנו גם עכשיו ראינו שיצאו 5 שחקני נוער למחנה. האם זה חלק מתהליך מסוים, ומה הסיבה שאלה סווקא השחקנים האלה?
לגבי השיתוף פעולה שלי עם המחלקה, זה המחלקה, השאיפה שלה היא בעצם להכין את השחקנים שנמצאים במחלקה ומשחקים בה, בצורה הכי טובה שאפשר לקראת קריירת בוגרים. ולכן יש איזשהו תהליך של ניתוח ומעקב אחרי ההתפתחות של השחקנים במחלקה, תחת ההנחיה של זאביק זלצר, שהוא בעצם היועץ המקצועי של המחלקה. אני מנסה לסייע ברמה של איך לנסות לנתח את הדברים האלה, ובאיזה כלים של האנליזה אפשר להשתמש במחלקת נוער כדי לעשות את זה. אנחנו בכל שנה מחפשים אנליסט שיעזור במחלקת נוער וייתן את הכלים למאמנים גם לראות ולעקוב אחרי השחקנים שלהם, ובסופו של דבר המטרה היא ששחקנים יגיעו לקבוצה הבוררת כשהם כמה שיותר מוכנים לקראת המעבר הזה. יש שינוי אדיר בין לשחק בקבוצת נוער או נערים לבין לשחק בקבוצה בוגרת. זה שינוי שהוא קודם כל פיזי, מנטלי, ודורש איזושהי הסתגלות. לגבי העובדה ששחקנים צעירים יצאו עם הקבוצה למחנה, בטרום עונה שחקנים צעירים תמיד מתחילים את הטרום עונה עם הקבוצה, כחלק מהאג'נדה של לתת למאמנים לראות בעצם את השחקנים שמגיעים ממחלקת הנוער. זה שחקנים שהמאמנים גם רואים אותם לאורך השנה במשחקי מחלקת הנוער, כשמאמנים מגיעים לראות את המשחקים, רואים שחקנים, ומי שבולט בעצם יכול לפתוח את העונה עם הקבוצה הבוגרת, כדי באמת לטעום טעם של בוגרים, ולראות מי יכול להשתלב בקבוצה הבוגרת ברמה המיידית, ואיזה צעדים צריכים אלה שעוד לא מוכנים, כדי להיות מוכנים בהמשך לקבוצה הבוגרת. אז באמת יש איתנו, יש עם הקבוצה במחנה עכשיו, 5 שחקנים, שוער ועוד 4 שחקני שדה, שאנחנו רואים בהם פוטנציאל מצוין לקבוצה הבוגרת, בין אם עכשיו ובין אם בעתיד. ועכשיו יש להם את המחנה ואת תקופת טרום העונה כדי לחוות בוגרים, בין אם זה במשחקי אימון, בין אם זה באימונים. להתאמן מול בלם של קבוצה בוגרת בישראל, זה לא כמו להתאמן מול בלם של קבוצת נוער, מבחינה פיזית, מבחינת כל דבר. זו הזדמנות מעניינת בשבילם.
אוקיי, עכשיו אנחנו בעיצומו של קיץ, היו כמה טונירים מעניינים ברחבי העולם, בין היתר הקופה אמריקה, כמובן שזה קצת יומרני, לא נבחרת ארגנטינה וברזיל, אבל גם יש שם שווקים שיכולים להיות רלוונטיים, אני מאמין גם לקבוצה כמו מכבי נתניה, ובו בזמנית יש פה קרוב לבית יחסית את אליפות אפריקה, שגם שם אני לא מסתכל על ניגריה ועל קמרון, אבל יש שם נבחרות כמו מדגסקר או נבחרות כמו מאוריטניה, לא יודע מה. יש איזה דברים שמעניינים אותך בטורנירים האלה? זה דברים שאתה רואה?
בהחלט. לא רק בטורנירים האלה, גם היה טורניר למשל של נבחרות צעירות עד גיל 21, והיה גם את הטורניר באמריקה הצפונית. יש הרבה שחקנים בנבחרות שהם בסדרי גודל שכן רלוונטיים אלינו, וחשוב לראות את זה. אני לא נוטה לעקוב אחרי הטורניר לאו דווקא בלייב, אבל כן לצפות אחרי זה במשחקים כשהם כבר נותחו, ויש לי את כל הנתונים מול העיניים בפלטפורמה שאנחנו משתמשים בה. וככה בעצם אנחנו יכולים לראות שחקנים ולזהות אותם. חשוב לזכור שבעת הזאת, כשהעיניים שלנו עליהם, העיניים של כל העולם עליהם. ולכן אין לנו פה איזשהו יתרון יחסי על פני קבוצות אחרות לא בארץ ולא בעולם, כי לכולם יש את האפשרות לראות אותם באותו רגע כשהזרקורים מופנים לשם.
וזה גורם לך להסתכל על איזה שוק חדש? זאת אומרת, ראית עכשיו נבחרת מדגסקר, אתה תלך תבחן את השוק במדגסקר?
יכול מאוד להיות. אם אני אגלה שהשוק הזה הוא רלוונטי מבחינת גם יכולת כלכלית, גם יכולת שלנו להגיע לשחקנים האלה ולהשיג אותם, אז יכול להיות שוק מאוד מעניין. הנבחרת שם הצליחה בצורה יוצאת דופן, אבל רוב השחקנים שם משחקים בליגה מקומית, שעדיין לא ברור בעצם מה היכולת שלהם להתאקלם ולהצליח מחוץ לנבחרת / בית. וכן, זה דברים שמעניינים ואנחנו מסתכלים עליהם, אבל אני יותר מעניין אותי לבחון איזה שווקים אני יכול להסתכל עליהם במהלך העונה כשהזרקורים לא נמצאים שם, ולהשיג יתרון יחסי על פני היריבות שלנו שלא רואות מה אני עושה ולא יודעות על מה אני מסתכל.
צריכים לשכנע את אייל לשלוח אותך לחופשה במדגסקר.
ברוך השם, יש לנו מספיק כלים גם לצפות מהבית, אז אם יצא לי את ההזדמנות לראות שחקנים בחול, זה יהיה נפלא, אבל אם לא, זה בסדר גמור.
תהיתי גם, יש ליגות שלא מנותרות מבחינת דאטה? זאת אומרת שכן משתתפות במפעלים או בתחרויות, ואתה לא יכול למצוא נתונים עליהם?
יש ליגות עזויות, שאפשר לראות משחק, כאילו משחק מצולם אחד מתוך 10. אין מה לעשות, צריך להתמודד עם זה. גם למשל ליגה שנייה בישראל, ליגה לאומית, היא ליגה שיש את כל הוידאו שלה ביוטיוב, המנהלת מעלה את כל המשחקים, אבל רק 3 או 4 קבוצות מנותחות על ידי אינסטאט, ואנחנו מקבלים גם נתונים. כל שאר המשחקים לא מנותחים ואין לך שום דבר. אז כשאני הולך לבחון שחקן מליגה לאומית, הידע שלי בתחום של הנתונים עליו הוא מאוד מוגבל, מאוד מאוד מוגבל, וצריך לזהות יותר דברים שקשורים למה שאתה רואה בעיניים.
או ללכת לאילות עם פנקס ולהתחיל לרשום כמה מסירות היה.
גם את זה עושים.
יש עניין של שקיים בשנים האחרונות בכמה מועדונים, שבעצם עושים איזשהו, כמו יום פתוח, שמזמינים אנשים מכל מיני ליגות, רקע, גם שחקנים שמעולם לא היו מקצוענים. גילוי נאות, ב-2009 הלכתי עם כמה חברים להיבחן בקריית שמונה, אצל רן בן שמעון. לא סוד, לא התקבלנו. אבל מתוך 80 נבחנים, היה שם שחקן שכן התקבל. אני חושב שזה היה אבי סידריס, שהיה שחקן בקריית שמונה. אבל ראינו את זה עכשיו, דני פרנקו עשה את זה בנהריה, עשה יום פתוח לשחקנים מהקיבוצים, מליגות נמוכות בכדורסל, והוא גם לקח משם בסוף שחקן שעכשיו מצטרף לקבוצה הבוגרת של נהריה. דברים כאלה, זה נשמע כמו משהו שמכבי נתניה אולי תחשוב לעשות בעתיד, כי יש כאלה שיגידו שזה לא רציני, אתה פתאום מביא חבר'ה עם קרס, חבר'ה שלא מקצוענים. מצד שני, אתה יכול פתאום לפגוע בינגו באיזה מישהו שהוא ככה מתחת לרדאר.
למעשה זה משהו שמכבי נתניה עשתה אותו ממש לפני כשבועיים. עשינו 3 ימי מבחנים לשחקנים צעירים, שחקנים מליגות נמוכות, שיכלו לבוא ולהיבחן. אף שחקן מהשחקנים שנבחנו לא הצטרף לקבוצה בסופו של דבר, אבל עשינו את זה. המאמנים ראו את השחקנים ב3 אימונים ומשחקונים, ובעצם נתנו להם את ההזדמנות להיבחן ולהיראות. בעיקר שחקנים מליגות נמוכות יותר, וגם חבר'ה צעירים, נגיד שחקנים צעירים של מקבוצת הנוער של מכבי נתניה, שבאו, וגם שם היה את המאמנים את ההזדמנות לראות את החבר'ה שבסוף יצאו איתנו למחנה. אנחנו עושים את זה.
אז אף אחד מאותם שחקנים בעצם לא הרשים לכדי שיצטרף למחנה אימון או להמשך אימונים?
נכון.
מופסה, אנחנו מתגעגעים. מה הסקת, נניח, מהעונה האחרונה שהיית רוצה להשתפר בו בעונה הזאת?
אז כל הנושא של ניתוח אימונים, זה תחום שאנחנו, דיברתי על זה שאנחנו נוגעים בו, אבל אני רוצה שאנחנו ניכנס אפילו וניגע בו יותר ויותר. שוב, הכל בסופו של דבר קשור למגבלות של זמן. דיברנו על מגוון משימות שיש לנו בתחום של ניתוח וכמות מוגבלת של זמן שיש לנו לעבוד על זה. אבל השנה אנחנו ניכנס יותר חזק לתחום הזה של אימונים וננתח אותם יותר לעומק, ואני מאמין שזה יעזור לנו מאוד להתקדם.
מדליק, למה אנחנו צריכים לצפות ממכבי נתניה בעתיד בתחום הזה?
אני מאוד מקווה שאנחנו נצליח להקים מחלקה של סקאוטים ואנליסטים שבעצם תעזור למועדון כל הזמן לעבור תהליך של שיפור בתחום, בין אם זה בגיוס שחקנים ובין אם זה בקידום שלהם כשהם כבר אצלנו. השאיפה שלי זה שיהיו עוד ועוד אנשים שיצטרפו אלינו ויקחו חלק בדבר הזה, ואני מאמין שזה יקרה בהדרגה. אם אני התחלתי בשנה שעברה במועדון במשרה חלקית ועבדתי במשרה נוספת, והשנה אני כבר עזבתי את העבודה השנייה שלי ואני עובד במועדון במשרה מלאה, לאט לאט אנחנו נכניס איתנו אנשים נוספים ונפתח את התחום, ומן הסתם אנחנו צריכים להצליח בשביל שזה יקרה. כלומר, בשביל שיהיה סיבה להביא עכשיו עוד אנשים, אני צריך להראות שאני עושה עבודה טובה ושהתפקיד שלי רלוונטי ותורם לקבוצה ומשפר אותה, וכך נעשה.
אז תעשה עבודה טובה, כפיר. מגניב, אז נראה לי שהגענו לסיומו של עוד פרק מרתק. כמו תמיד, נשמח לשמוע את דעתכם, אז תגיבו, תשתפו, שתפו אותנו, איתנו, תמליצו לחבר או לחברה שעדיין לא שמעו, וכמובן נשמח אם תדרגו אותנו בפלטפורמות השונות. אז אני רוצה להגיד תודה לכפיר וולפסון.
תודה רבה.
כפיר, מה נאחל לך ולמכבי נתניה לעונה הקרובה?
שנצליח, שנעשה עבודה טובה, שהאוהדים ייהנו מהכדורגל, ונגיע להישגים טובים.
ושנביא את התגלית הבאה.
גם.
תודה לניר רוזנטל.
תודה, היה כיף כרגיל. תודה רבה, כפיר.
תודה לחמי בורדוביץ', מאולפן סאונד 41 על האירוח. אני דניאל יצחקי, ושיהיה לכם שבוע מעולה.